Su hogar, todo bien. אני שיהודה לא
רגיל.
רגיל. טוב. אנחנו נמצאים בספר, בעצם בסיום ספר שמות. יש לנו שתי פרשיות, ויקהל פקודי, כמו שכבר דיברנו השבוע. יש הרבה נקודות מעניינות בפרשיות האלה כמובן. אחד הדברים שחוזר על עצמו כל הזמן זה וידבר השם, למשל בפקודי, זה כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. אנחנו כבר דיברנו על זה גם השבוע, שהייתה בעיה לעם ישראל. עם ישראל בעצם הגיעו לאיזו תובנה, כי הרי מדובר בדור דעה. מה זה דור דעה? דור דעה זה דור שבאמת נמצא בדרגות כל כך גבוהות, שלכאורה אתה מתפלא, אומר, דווקא הדור דעה זה חוטא בחטא כזה היום ונורא, חטא העגל, שזה פשוט עבודת אלילים. זה קשה מאוד להבין את זה. אבל בשביל זה צריכים באמת להבין מה קורה כאן. כשאנחנו מסתכלים על חטא העגל, אז באופן אוטומטי מצטייר לנו איזה מין עבודת אלילים פרופר. זאת אומרת, בונים איזה מין עגל מזהב ומשתחווים לו ורוקדים לידו. נשמע הזוי, באמת נשמע הזוי. לחשוב על כך שחמש דקות לפני זה הקדוש ברוך הוא התגלה אליי.
אבל זה היה יותר סוג של מחאה.
אני לא יודעת אם זה היה מחאה,
זה היה סוג של מחאה.
מחאה על מה?
שזה הכל התעכב ולא יודעים מה קורה.
מה התעכב? הוא אמר להם, כולה, כולה שתבין, מדובר על טעות של יום. זה מה שתאמר, זה טעות, זה טעות של החישוב שלהם. זה כל מה שמדובר. כי משה רבנו לא אמר להם שיבואו, היה צריך לבוא למחרת, זה הכל, זה טעות של חישוב. אז בשביל יום, עוד פעם, נכון שמצד אחד צריך לחשוב, אתה מדבר על איזה 3 מיליון איש פלוס מינוס, גברים, נשים וילדים, והם מפחדים שמחר לא יהיה מה, מחר לא יהיה מה לאכול. למה? כי הכל בזכות משה רבנו, כאילו הם בשבילם משה רבנו זה הכל. ופתאום אין משה רבנו. אבל הנקודה החשובה היא כאן גם לדעת ולהבין שגם את ההתנהגות של משה רבנו. כי משה רבנו, כשהוא יורד מההר, הוא שובר את הלוחות. שזה גם משהו שקשה מאוד להבין. לשבור את הלוחות שהקדוש ברוך הוא כתב. אז עזוי. איך באמת עושים דבר כזה? זה נשמע באמת לא מובן. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אם רוצים להבין את זה, תאר לעצמך שנכנס אחד מגדולי הרבנים, או הרב הכי גדול, מי שאתה רוצה, נכנס לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, לוקח ספר תורה, קורא אותו לחתיכות, זורק אותו על הרצפה. ככה זה נשמע. מה, אחד כזה היו על המקום, לא יודע מה עושים. אז צריך גם להבין את זה. אבל יש כאן המון דברים, וזה בעצם ההסתכלות שלנו על הדברים, כמו עכשיו על הקורונה. אנשים מסתכלים על הקורונה מבחינה גשמית. איך לפתור אותה ומה לעשות אותה, וזה כמו שהיום בבוקר שמעתי את הרב אדם סיני, הוא אומר, תקשיבו פעם ב5 שעות לחדשות, לא יותר. אתם פשוט טוחנים לעצמכם את המוח, אתה מקשיב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה מפספסים את המטרה, כי צריך להבין שאם אנחנו באמת מאמינים, ויודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שתי דברים, א', שהכל לטובה, וב', ברור לנו שזה לא החיצוניות של הדבר, זאת אומרת, צריך למצוא את הסיבה. זאת אומרת, לבוא ולפתור את הבעיה של הקורונה בדרך גשמית, זאת אומרת, למצוא תרופה ולחשוב שפתרנו את הבעיה, זה הטעות הכי גדולה שאנחנו נעשה. כי גם אם ניצר תרופה, זה לא אומר שמאחר לא יבוא משהו חדש. זאת אומרת, הרעיון הוא לדעת ולהבין למה. למה בעצם באה הקורונה? או מה זה מלמד אותנו? אז כאן חשוב גם להבין שמדובר כאן על דברים פנימיים. מדוברת על התיקון שלנו. וזה בעצם מה שעושה משה רבנו. כשהוא רואה שלמרות שהוא מגיע, הוא היה בטוח, הרי צד אחד אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, תשמע, אתה מבין שעם ישראל חטאו. למה בכלל אתה יורד מההר עם הלוחות? שים את הלוחות בצד, ותרד מההר, תראה מה העניינים, ואם הכל מסודר, לך תביא את הלוחות. למה אתה יורד עם הלוחות הקדושים בכלל מההר, כשאתה יודע שהם חוטאים שם? אבל הוא דווקא יורד.
יש איזו סיבה שזה היה לוחות?
מה זאת אומרת?
למה זה דווקא היה לוחות?
תכף לתבין, זה בדיוק החיבור של הגשמיות והרוחניות. זאת אומרת, הלוחות, לוחות אבן.
אבן.
אבן, יעני, זה דבר הכי חזק ויש בחומר. מצד שני, האותיות, הם היו משהו רוחני, כי הקדוש ברוך הוא כתב אותם. ומה שקרה בעצם, אחד הדברים שקרה בעצם כשהוא ירד, כשהוא ראה את מה שנעשה, האותיות פרחו. ואז הוא נשאר בעצם מלוחות אבן ריקים מתוכן.
ואז
זה נהיה כבד כמו טונה, כי האותיות כאילו סחבו את זה למעלה.
מטאפורה. שזה כבר נשבר, כבר לא נשבר רוחניות.
לא היה לזה משמעות.
נשבר הגושמות, אין לזה משמעות.
בדיוק. וזה בעצם מה שהוא רצה ללמד אותם. כי כשהוא ראה אותם רוקדים מסביב לעגל, למרות שהוא כבר מופיע עכשיו עם הלוחות, שלכאורה אומר, וואלה, אתם רואים אותי עכשיו עם הלוחות, תעזבו את העגל, תבואו ללוחות. והם ממשיכים לרקוד. זאת אומרת, הם בעצם נתנו את העיקר לגשמיות, לחיצוניות. כי זה העגל הזהב. זאת אומרת, הוא עכשיו אומר, אני אביא את הלוחות, בוא נגיד עכשיו גם, את מה הם יעבדו? הם יעבדו את הלוחות, במקום לעבוד את מה שכתוב על הלוחות. זו הטעות הגדולה של הרבה אנשים. כשאתה בא ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, שאתה אנחנו מדברים על מעשה המשכן, המשכן זה לא במשמעות הגשמית, זה במשמעות הרוחנית שלו. כי אין שום משמעות למשכן אם אין לו פנימיות. אז אתה יכול לבנות בית כנסת מפואר, הכי מפואר שיכול להיות, להחזיק ספרי תורה הכי יפים שיכולים להיות. אבל אין כוונה בתפילה, אין כבוד לבית הכנסת, אין כבוד לקריאת התורה. אז מה עשית? מה, עכשיו שאם בנית בית כנסת מפואר, בזה גמרת את הסיפור. עכשיו, עוד פעם, חס ושלום. בוודאי שיש עניין להתנאות, איך אומרים, שצריך לעשות דברים יפים, שהכל יהיה יפה מבחינה גשמית גם. בוודאי, יש עניין לכבד את בית הכנסת, שיהיה מפואר, שיהיה יפה. אבל אסור לפספס את הנקודה, שמה שחשוב, זה לא הלוחות, אלא מה שכתוב עליהם. וזה בעצם הרעיון מצד אחד. עכשיו, מצד שני, יש כאן עוד דבר. משה רבינו מבין שבדבר כזה צריך לטפל בשוק, בהלם, מה שתת להתלט להם, איך אומרים, כמו של בן אדם שהוא מפסיק לנשום, מפסיק זה, אז נותנים לו שוק חשמלי. אומר, כאן היה צריך טיפול בהלם. הם היו צריכים לקבל שוק. כי אחרת הם היו כל כך בתוך המעשה העגל, שהם לא היה עוזר כלום. אבל כשהם ראו אותו פתאום שובר את הלוחות הקדושים שבאו מלמעלה, פתאום טרח, הם נכנסו להלם. פתאום הם קלטו. ולכן אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בירך את מה שהוא עשה. כי לכאורה היית אומרת, מה, איך אתה מעיז לשבור את הלוחות של הקדוש ברוך הוא? אבל ברגע שאנחנו מבינים מה טמון מאחורי זה, ומבינים שגם הרעיון הוא שאין כאן עניין חיצון, יש כאן עניין פנימי, ולהפך יש כאן דבר עקרוני ביותר. לא יכול להיות שאנחנו נעבוד את האבנים, ולא את הפנימיות של הדבר. חשוב להבין שמה שחשוב זה הפנימיות ולא החיצוניות. וכאן גם אנחנו רואים בעניין של הקורונה, אז אנשים כל הזמן מדברים על מה? למצוא תרופה לקורונה ולבודד את האנשים וזה, הכל טוב ויפה, אבל אף אחד לא מבין שקרה כאן משהו, שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו משהו. וזאת אומרת, הטיפול האמיתי בבעיה של הקורונה זה ההתעסקות הפנימית, לא ההתעסקות החיצונית, וזה מה שאנחנו צריכים להפנים. וברגע שאנחנו נבין את הדבר הזה, הקורונה תיעלם מאליה. כי כל המטרה שהיא באה, זה בשביל להגיד לנו, חבר'ה, אנחנו במקום לא טוב. אנחנו שונאים אחד את השני, אין אחדות בעם, אנחנו דואגים רק לעצמנו, אנחנו מסתכלים על דברים רק מבחינה חיצונית, ולא מבחינה פנימית. אין חיבור בין הפנימי לחיצוני. וזה דבר מאוד מאוד גרוע. עכשיו, אי אפשר לדעת, זה כמו שאנחנו לא פעם ולא פעם אנחנו אמרנו, אי אפשר לבוא ולנתק את ה... רוחניות מהגשמיות. אנחנו אמרנו את זה הרבה פעמים. כי בן אדם, מצד אחד הוא נמצא בעצם בעולם הזה שזה עולם גשמי. מצד שני, יש לו את הנשמה שהיא רוחנית. ומאוד קשה לנשמה כאן בעולם הזה. אבל זה בעצם, זה כל הרעיון. הרעיון לדעת ולהבין שמי שצריך לשלוט זה לא הגוף, הנשמה צריכה לשלוט על הגוף. אבל הנשמה גם חייבת את הגוף. כי בלי הגוף אין שום משמעות לנשמה בעולם הזה כאן. הרי זה עולם המעשה, כמו שאמר, כאן צריך לעשות. ולעשות הנשמה לא יכולה בלי גוף, היא צריכה את הגוף בשביל לעשות. והגוף בלי הנשמה הוא גם שום דבר לו. על אחת כמה וכמה אם הגוף בעצם משתמש בנשמה בצורה הבזויה, שזה בעצם משתמש בנפש הבהמית ולהתנהג כמו בהמה. וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. הוא אומר כאן, רעיון מאוד יפה, הרב אדם סיני.
הוא חי דרך אגב?
בטח, הוא נותן שיעורים כל יום, היום בבוקר שמעתי שיעור שלו. הוא לא כל כך
מבוגר.
הרב אדם סיני, הוא מלמד
את הבדל. מאיפה הוא? בדירות?
לא, לא, רמת גן.
רמת גן?
וואו, לא, הוא נורא גר בבני ברק, אבל הבית מדרש הוא ברמת גן. לא רחוק מהמשטרה שם, בז'בוטינסקי. אז הוא כותב, את עיקר הפיסול יש ללמוד מחטא העגל. מה זה הפיסול? כאילו, לא תעשה לך פסל למסכה, בקיצור. עיקר החטא היה, משום שראו הערב רב שמשה הוא בחינת האמונה, בוששת להגיע, האמונה בוששת להגיע ללב האדם. זאת אומרת, האמונה לא מתחברת כמו שצריך. החליטו שחייבים לעשות משהו שיוליך אותם לאמת. ראו הם שצריך להיות משהו גשמי, שדרכו נקשרים לבורא. זאת אומרת, הרי אנחנו נמצאים בעולם גשמי. צריך להבין, דור דעה זה לא דור מטומטם. זה דור ברמות הרבה יותר גבוהות משלנו. אבל זה עלייה וקוץ בה. כי לפעמים כשאתה יודע יותר מדי, אתה חושב שאתה גם, אנחנו אומרים, יודע את התשובות לדברים שאתה לא אמור לדעת. ובוא נגיד ככה, אתה מקבל על עצמך דברים שלא נצטוות עליהם. ולכן, כמו שפתחנו ואמרנו, פרשת פקודי כולה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. לא מה שאתה חושב. גם אם אתה הגאון הכי גדול בעולם. שבוע שעבר קראנו פרה אדומה, מה אמר שלמה המלך, החכמה ורחוקה ממני. אז שלמה המלך חכם מכל אדם. הגיע לפרה אדומה, אמר, רגע, רגע, עכשיו קלטתי שאני בעצם לא יודע כלום. שלמה המלך אומר את זה. זאת אומרת, שהוא אומר שהוא לא יודע כלום, הוא לא מתכוון רק לפרה אדומה, חשוב להבין את זה. הוא פתאום מבין שכל מה, כל הידע שלו הוא כלום. זאת אומרת, כל מה שהוא יודע, זה בעצם...
ואם אותו כלום. מגדירים כאדם...
זאת אומרת, על אחת כמה וכמה אנחנו. שאנחנו מתאדרים בנוצות, כל הבן אדם לומד כמה שיעורים, הוא חושב שהוא כבר גאון, יסוד עולם, קבליסט.
זה הרמז הגדול.
אבל זה משה רבנו, זה בדיוק העניין. עכשיו, מה שקורה, זה בעצם היסוד. אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים מקבלים כל מיני החלטות הלכתיות כאלה ואחרות, ומשנים ממה שגזרו חכמנו, משנים מדרך אבותינו. עכשיו, אני לא אומר, אני לא נכנס לכל דבר, לכל פינה. אבל הרבה פעמים הדברים האלה מובילים לדברים עזויים, לדברים ממש שמובילים את העם איך אומר, לבאר שחת. ולא סתם הקורונה הזאת באה. צריך לדעת ולהבין שאנחנו צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ולא מה שאנחנו חושבים. כי כמה שאנחנו חושב שאנחנו גאונים, אנחנו לא כלום. שלמה המלך אומר את זה, איך קמה ורחוקה ממני? עכשיו, גם מי שלומד קבלה ולומד את זה ברצינות, הוא קולט שככל שהוא לומד יותר, הוא בעצם מבין שהוא לא מבין כלום. זאת אומרת, זה לא שאתה לא לומד, אתה לומד, אבל פתאום אתה קולט כמה שזה עמוק, כמה שאתה באמת, אתה נמצא בתחילת הדרך. זה כמו שבן אדם רואה את האופק, תראים, הוא הולך, הוא הולך, חושב, וואו, הגעתי, ואז פתאום מתברר לו שהאופק מתרחק, ומתרחק, ומתרחק, ובעצם הוא מבין שזה בלתי מוגבל. וזה מה שבן אדם מקבל, בן אדם שלומד ולומד. להבדיל, מאותו אחד שלמד קצת, וכבר חושב, וואו, אני כבר יכול לכתוב כמאות, ומדברים על קבלה מעשית, אני חושב תמיד שאני, אני מתמלא חלחלה, וזה כל כך מרגיז אותי, שאתה שומע ברדיו, ובכל מיני פרסומים, אתה שומע על כאלה שמתאדרים בכך, שהם רושמים כמאות, וקבלות, וקבלה מעשית. מי אתם בכלל? הרי אף אחד לא משתמש, קבליסט אמיתי, לא משתמש בקבלה מעשית. ואתם יודעים מה זה קבלה מעשית? איזה רובד צריך להגיע בשביל בכלל לדעת להשתמש בקבלה? אז מה הבעיה? אז גם כאן, החליטו שחייבים לעשות משהו שיוליך אותם לאמת. ראו הם שצריך להיות משהו גשמי, שדרכו נקשרים לבורא. זאת אומרת, הם הבינו שהם צריכים להתחבר, הם הרי גשמיים, והם בדיוק כמו שהגוף הוא גשמי ורוחני, כדי להתחבר לרוחניות הגבוהה ביותר, הם צריך איזה כלי גשמי כדי להתחבר אליו.
וזה הסיפור של, כאילו, זה התירוץ של ה...
אחד מהתירוצים, כן? כן. משה לא מגיע.
זה אנחנו מבינים.
ומשה הוא גם בשר ודם. משה הוא בשר ודם. זאת אומרת, זה יכול, גם אם תחליף אותו, אז מחר הוא גם לא יהיה. אז אנחנו צריכים משהו שהוא יחבר אותנו תמיד. משהו תמידי. סליחה, מה זה בית המקדש?
זה גם, זה גשמי.
יפה. זאת אומרת, למה הוא שבר את הלוחות? הרגע אמרנו את זה. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה בעצם, זה לקחת את העיקר ולהפוך אותו לטפל ואת הטפל לעיקר. זאת אומרת, הם לא קלטו שהבניין הוא הטפל. והמהות היא העיקר. עכשיו, הם בבעיה, משה רבנו לא מגיע. עכשיו, אומרים, מה אנחנו עושים? הם רוצים, לא רוצים חשב של עבוד אלילים. הרי בינינו, מי אומר את זה, נדמה לי, לא זוכר, אחד מהגדולים אומר את זה, אומר, אם הם באמת היו רוצים לעבוד אלילים, הם לא היו באים לארון. מה, הם מבקשים מארון לעשות להם עגל מסכה? עבודת אלילים? זה ברור לנו שזה לא הגיוני. כי אם הם היו רוצים עבודת אלילים... מי היית בוחר את אהרון? אהרון היית האחרון שאתה בוחר בו. כי אהרון זה היד ממנו של משה.
כן. אז
אתה בא אליו בשביל עבודת אלילים? לא, אלא אתה בא אליו שייתן לך כלי להתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה הם לא בחרו בו בארון? הרי תכלס, יש ממלא מקום יותר טוב? משה לא נמצא, קחו את הארון. אבל עוד פעם, היה להם איזושהי מחשבה שכנראה החיבור צריך להיות משהו אחר.
שהוא משהו גשמי גם.
כן.
מאוד חשוב, כי מבחינתם הרוחניות היו...
לא, הם גם היו רוחניים, כי הם היו בדרגה מאוד גבוהה, אבל הם הבינו שהם צריכים להתחבר דרך הגשמיות. כי דרך אגב, כל המשכן וכל הזה, זה גשמיות מסוימת. ולא רק זה, מה היה בקודש הקודשים? שתי קרובים על הארון. שתי קרובים זה שתי דמויות של ילדים, ילד וילדה. זאת אומרת, מה זה? זה לא אלילים?
שתי קרובים?
כן, זה נקרא קרובים. נקרא קרובים, קרובים הכוונה למלאכים.
הבנתי.
צורה של מלאכים, שהמלאכים היה להם צורה של ילד וילדה. עם כנפיים פרוסות למעלה, זאת אומרת, שיא האלילות. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, מה זה? זה מה זה?
נכון, זה סוג של פסל.
יפה, זאת אומרת שאנחנו רואים שדור דעה הם לא כל כך רחוקים מהאמת. אם אתה מבין מה אני אומר. זאת אומרת, הם בעצם... כיוונו אפילו לדרגות מאוד גבוהות. רק מה? מי אמר לך לעשות את זה? מי אמר לך לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לעשות את זה, אל תעשה את זה, זה הכל. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות את זה, תעשה את זה. וזה ההבדל הקטן. ולכן כל פיקודי, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה להגיד שעם ישראל למדו את הלקח, ולא ניסו להתחכם, לא ניסו להיות יותר חכמים מחכמים, אלא עשו כמה שהם היו חכמים, בדיוק מה שאמר הקדוש ברוך הוא, נקודה. לא שינו שום דבר. אבל כאן אנחנו בתהליך שהוביל לחטא העגל. משהו שהוליך אותם לאמת. ראו הם שצריך להיות משהו גשמי שדרכו נקשרים לבורא. עגל הזהב הוא בבחינה הגשמית דרכה רצו לפעול, ולא כפי שחושבים היו עובדי אלילים בחיצוניות. בכלל לא היה להם כוונה של עובדי אלילים. ראוי לראות שגם היום יש מצבים בהם האדם רואה שאינו מגיע לאמונה בלב ומחפש תחבולות מה לעשות. רגע, לפעמים אנחנו, כדי לייחס במשהו, כדי להתגבר באמונה, מחפשים כל מיני דברים לייחס בהם. כדי להגיע לאמונה הזו, דרך אגב, אם... כל הקמאות, מה שכרגע דיברנו, כל הדברים, זאת אומרת, אנשים מחפשים משהו לייחס בו כדי שיחבר אותם לרוחניות. תמיד מה אני אומר?
תגיד, איך אתה חושב על זה ש... כל הסיפור עכשיו הזה של קורונה, שכל החרדים אומרים, התורה תרפא אותנו, לא מעניין אותנו מכל ההנחיות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. היום שמעתי גם את הדרשה של זה, וזה לא הראשון. כשיש מגפה, יש עניין לא להסתובב ברשות הרבים. כי המגפה לא מבדילה בין צדיק לרשע. כשהמשחית יוצא, הוא משחית הכל מה שהוא רואה. זה דרך אגב, זה דיון מאוד מעניין.
זה מה שקרה גם בשואה.
זה דיון מאוד מעניין, נכון? זה דיון מאוד מעניין.
כל דבר שרק אפשר.
וכשחטאו בירושלים לפני החורבן, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני ארוג את הרשעים. באו מלאכי השרות, כאילו דיון כזה, בשבילה אני יותר בשלבים. באו מלאכי, למה אתה הורג רק הרשעים? אני אומר, זאת אומרת, הצדיקים לא חטאו. אמרתי לו, מה זה הם לא חטאו? אז מה הם לא חטאו? היה תפקיד שלהם להשפיע על הרשעים שלא יחטאו. הם לא בינו את התפקיד שלהם. אז הקדוש ברוך אומר להם, מה, לא היה להם שום סיכוי למלא את התפקיד. אומר, זה אתה יודע, כן? אבל מה הם יודעים? הם היו צריכים לנסות. אתם יודעים מה אתם צודקים? לכן צדיק ורשע. גם הצדיק וגם הרשע. גם הם שניים משלמים, כי כשהמשחית יוצא הוא לא מבדיל. ולכן גם היום, שזה לא... אם יש הוראות לשמור על הבריאות, אז צריך לשמור על הבריאות בדיוק כמו שאומרים. זה לא משנה אם אתה צדיק.
הוא ידע לדלג על העם היהודי.
עוד פעם, שם היה מעשה שהם עשו.
בסדר.
זה לא, לא, זה לא פשוט. לא, לא. שם היה מראש עניין של לפסוח על הבתים.
כן.
ולכן דרך אגב...
הוא רצה להניש את היהודים.
דרך אגב, לא, מי יצא? לא המשחית, לא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
מה זה מי יצא?
מי הרג את הבחורים במצרים?
כל המקום זה של הקדוש ברוך
הוא. לא, אבל הוא לא, לא ידי שליח. הוא עשה את זה בעצמו, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל שהוא שולח משחית, המשחית משחית הכל. לכן יש ויכוח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו לקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אשלח מלאך איתך. הוא אומר, לא, אם פניך לא הולכים איתנו, אל תשלח אותם. לא, לא הולך. אני רוצה אותך איתם. כי זה יש הבדל גדול. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל שהוא שולח שליח, השליח לא מבחיר. עכשיו, חשוב להבין שיש כאן רעיונית, מה היה בבית המקדש? הטענה של המלכים הייתה נכונה. אומרים, תשמעו, זה שאתה אומר שאין סיכוי שהם יצליחו, היו צריכים לפחות לנסות. אם אתה זוכר בשבוע שעבר דיברנו על העניין הזה. אם הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לך, תזיז בניין 10 מטר ימינה. אתה יכול להזיז את הבניין?
לא, אבל תראה,
תראה את הרצון, תראה את מה שאתה רוצה, את ההשתוקקות לעשות את זה. וזה המספיק, זה מה שהוא רוצה.
זה גם דיברנו על חזרה בתשובה וחזרה
הכל, הכל בנוי על אותו בסיס. ולכן צריך חשוב לדעת ולהבין את זה. עכשיו, מה קורה כאן? כאן בעצם הם רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, והם חושבים שהם יודעים יותר טוב. כי זה דור דעה. עוד פעם, אנשים האלה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם. אתה מבין, זה לא אנחנו.
ברור, לא יורם עם העמוד הנעם.
האלה להם התגלות, האלה ניסים, האלה
הם דברים. הם רואים את האוכל יורד מלמעלה, הם רואים את המים מגיע להם לפה.
עכשיו זה קצת מסתדר לנו, כי אנחנו קולטים שהם באמת לא רצו לעבוד אלילים. אבל תראה לאן זה הגיע. וזה כל אחד שעושה שינויים. צריך להישאר. אתה זוכר, דיברנו על העניין של העברת המסר בצורה של שמן זית, זך קטית מהטיפה הראשונה של הזית. זה בדיוק העניין. אתה אסור לך אפילו קצת לכלוך להכניס. עכשיו, ראו שצריכים משהו גשמי, אז בואו נראה מה שהם עשו. ראוי לראות שגם היום יש גם מצבים בהם, האדם רואה שאינו מגיע לאמונה בלב, מחפש את הפעולות מה לעשות, כמו שאמרנו, מחפש תמאות, וכל מיני סגולות, וכל מיני דברים. מוכנו לעשות הקשמות משונות כדי שדרכם מתקשר לבורא וזונח את תורת ישראל, ואז הוא מגיע לצערנו הרב לכל מיני מקומות שלא צריך להגיע. אף ירובעם, ירובעם בנבט, הוא עשה בית עגלים במקום דן ובית אל. פעל בשל אותה סיבה. למה עשה שני עגלים? עכשיו, למה הוא עשה בשני עגלים? הסיפור היה כזה, שהוא, מלכות יהודה התחלקה, מלכות ישראל התחלקה לשתי מלכויות, מלכות יהודה ומלכות ישראל. עכשיו, מה ששלט, עכשיו, ירובעם היה גאון, צדיק, הכל לא היה, אבל מה? היה לו כבוד מוגזם. והוא, ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול להגיע לבית המקדש, כי בבית המקדש, רק מלכי בית דוד מותר להם לשבת, כל מישהו אחר צריך לעמוד. זה פגע באגו שלו, ואז הוא החליט שהוא לא נותן לאף אחד לעלות ירושלים, והוא במקום זה בנה עשה שתי עגלים. למה שתי עגלים? למה עשה שני עגלים? שואל עזר הקדוש. הוא משיב, ראה ירובעם שבחטא העגל היו בית דמויות, זכר ונקבה, שור וחמור. זה עוד פעם הסתכלות פנימית, תכף נבין אותה. שחיברו מיחד בעגל אחד, זאת אומרת, לא סתם, הם חיברו שור וחמור. תכף נבין מה זה שור וחמור. אמר ירובעם, אני אעשה כראו. הוא אומר, זאת אומרת, מה הייתה הטעות שלהם? שהם חיברו אותם ביחד באותו פסל. אני אעשה שתי פסלים, אחד שור ואחד חמור. כאילו בדרך, הפרידם לבית עבודות. את בחינת השור שם בבית אל, ואל בחינת החמור שם בדן. ועליו היה אבון גדול, ומנע ברכות מן העולם. בית בחינות אלו של שור וחמור, מה זה? הם בית בחינות בנפש האדם, המשולות לידיעה והרגשה. שים לב, ידיעה והרגשה. מוח ולב. בחינת ישנו פסוק ידוע, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. צד החטא שהאדם מעוניין לעשות עבודה לפי מה שמתחשק לו. הוא רוצה לעבוד כמו שבא לו. גם אם אומרים לו מה עליו לעשות, אינו מעוניין, לא בליבו ולא במוחו. בחינת התיקון היא בהתגברות על בית הבחינות הגנגמות בנפש האדם, שאין גאווה ואין נוחיות. ותשים לב מה שאנחנו בעצם אומרים כאן. אנחנו אומרים, יש כאן ידיעה והרגשה, גאווה ואין נוחיות. זאת אומרת, גאווה זה בעצם הידיעה, ואנוכיות זה ההרגשה. אתה מבין מה אני אומר?
כאילו, הגאווה נגזרת מהידיעה.
כן.
מה, כאילו, אתה, ברגע שאתה
אני
יודע,
אתה,
אז אני גאווה. כן.
וההרגשה, אני.
זה אני.
אני, אנוכיות.
אנוכיות.
וזה, תראה, כשאתה קורא את הדברים, אתה מבין כמה שעמוק, כמה עמוקים הדברים, וכמה הם חכמים. אז אתה פשוט תפשט אותם קצת, להבין אותם. על האדם ללכת למעלה מהדעת, הן מבחינת מוחה והן מבחינת ליבה. והבן אדם הוא צריך ללכת מעל, מוחה זה המוח, זה אמרנו זה השכל, והשכל זה הידיעה, והליבה זה ההרגשה, זה האנוכיות. תשים את הצד, תראה מה שחיברנו עכשיו. חיברנו מוח, גאווה וידיעה, הרגשה, אנוכיות ולב. תשים לב איזה דבר יפה זה, איזה נוסחה מדהימה. זה בעצם ככה בנוי הזוהר, ככה בנוי הקבלה. אתה פתאום אתה מקבל רבע רובד על רובד על רובד, אתה מבין איך שהכל מתחבר בעצם ביחד. יש להבין שאין התורה אומרת שלא צריך לפעול בגשמיות. עכשיו בוא, אתה עכשיו תגיד,
אנחנו אומרים, אנחנו פה חיים בגשמיות, אתה משרת את הרוחניות, שאתה עלה למעלה בסופו של דבר.
כי הרי, אם אני כבר ככה מדבר כל כך קיצוני, אז אתה תבוא ותגיד, שמע, נו, אז אולי רק רוחניות.
האם כן, אכן תורה זה
אז כך. אלא, ההפוך הנכון, מותר וראוי וחייב לפעול במקום הגשמי. אך יש להאמין שהתורה היא שנתנה לנו את הדרך המדויקת לפעול בגשמי, כדי לא להיות רוחני בתוכנו. זו טעות מאוד גדולה שאנשים חושבים יכולים להגיע לרוחניות, בלי להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא קבע. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים שלא מבינים שהמצוות המעשיות, הקיום המעשי של המצוות, נועד לחבר את האדם עם העולם הרוחני. וזוהי הדרך היחידה להתחבר לרוחניות. זאת אומרת, יש טעות שאפשר להפריד, בן אדם, כן? שיכול להפריד בין הרוחניות לגשמיות. ברגע שעשית את זה, אתה הפרדת בעצם בין הידע לבין הלב. הפרדת בין הגשמיות והרוחניות, הפרדת גם מהידע. מה זה ידע? אני יודע. אם זה לא מחובר ללב, שזה עולם הרגש והמעשה, כי הרי הידע הוא במוח, אמרנו, זה הראש. אבל כדי לעשות, הראש לא מספיק. אני צריך להיות מחובר ללב שהוא בגוף. גם על פי הקבלה יש שלוש ספירות שהן של ראש, ושאר הספירות הן של הגוף. זאת אומרת שבעצם אני קודם כל צריך לחבר את הראש עם הגוף. וידעת היום והשבות האלה לבבך. אם אני לא אחבר את שתיהם, זאת אומרת, אם יש לי צינור של ידע, הרב לבנצה כותב ככה, אם יש צינור של ידע וצינור של רגש, אם אני לא מחבר את שתיהם, זה כמו רופא שאומר לך אסור לעשן, זה מסוכן, הוא יודע שזה מסוכן, וכולנו יודעים. ואתה פוגש לו אחר כך בפינת האישון מעשן כמו קטר. יפה, כי הוא לא מחובר. זאת אומרת, הוא יודע שאסור, אבל לא חיבר את זה ללב. הוא לא חיבר את זה למעשה, לעולם המעשה. עכשיו, זה לא היחידי. זה הרבה דברים ככה. בן אדם שיודע שאסור לו לאכול נגיד סוכר, אבל בא לו. אבל הוא יודע שאסור. אבל אין לו צורת החיבור. בין הידע לבין הרגש, בין הידע, בין הראש לבין הגוף. בראש הוא יודע מה אסור, מה מותר, מה זה, אבל מצד שני, בלב, הוא לא מוכן. עוד נקודה מעניינת בדברים האלה, זה שאנחנו, למה יש כל כך הרבה מצוות? כי יש הרבה פרטים. עכשיו, אתה אומר, למה צריך כל כך הרבה פרטים? אני יכול לתת לי כמה פרטים, ואני אסתדר עם זה. אבל זה בדיוק העניין, ככל שה... ככל שאני יש לי יותר פרטים, אני מגיע בעצם לדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, הוא משווה את זה כאן מאוד יפה, לרזולוציה של מסך מחשב. התמונה הכי חדה היא שיש לה המון פיקסלים.
נכון.
זאת אומרת, ככל שיותר פיקסלים, יהיה לך תמונה יותר חדה. זאת אומרת, ככל שיותר פרטים, יהיה לי כלל יותר חד.
זה גם לכל דבר, ככל שיש לך יותר מידע, תדע יותר לנתח את הסיטואציה.
שזה אני אומר, אני אוהב את הדוגמאות שלו, כי הוא לוקח חם. דוגמאות שאתה לפני, בוא נגיד, הרי החוכמה של רב זה להתחבר אליך במצב שלך היום.
אז בוא נלתח שנייה את הסיפור של עגל הזהב. יכול להיות שהיה להם, ככל שהיה להם יותר פרטים, יכול להיות שהם היו נמנעים מזה.
נכון, בדיוק. אבל הם לא חיכו, לא חיכו שמשה רבנו ירד ויתן להם את התורה ויסביר להם את כל הדברים. הם ראו את התורה בתור 10 הדיברות, יפה, והם לא נכנסו לפרטים.
ואז היה להם מעט פרטים.
כן, אפשר להגיד ככה, נכון? נכון? יפה, אפשר להגיד ככה, שבעצם לא היה לה מספיק פרטים בשביל לראות את התמונה החדה יותר.
למה הם הולכים לקבל?
אתה רואה איזה יופי, הרב אדם סיני לוקח פתאום משהו, שממש מאוד קשה להבין אותו, ושם לך אותו פתאום בחיים שלך, ופתאום אתה קולט את זה. לכן צריך מנהיגים מהדור שלך. אתה צריך מנהיגים שמחוברים אליך. כי רק ככה הם יכולים להביא לך את המסר.
ברור.
כי אתה, משה רבינו יבוא, הוא לא הוא יכול להסביר לך כמו שחס ושלום, משה רבינו הגדול שבגדולים, אבל הוא לא יכול להסביר לך, כי אנחנו ברמה כזאת שאי אפשר להסביר לנו בצורה מופשטת. אנחנו צריכים תכלס, דוגמאות. אז הוא מביא לך דוגמה מעולם המעשה, וזה בעצם דבר מדהים. וזה מתחבר לרעיון של השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השישי שבת. מה כתוב בפרשה? תעשה מלאכה. מה זה תעשה? אמרנו, דיברנו על זה. בן אדם יש לו אופציה לבחור לעשות את העבודה. עבודת השם. אם הוא לא בוחר לעשות את העבודה, העבודה תעשה מאליה. הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו. אז אם אנחנו לא נחזור בתשובה, אם אנחנו לא נתחבר אחד עם השני, ונמשיך להפיץ שנאה, לא עלינו, ופירוד, ולא נביא שאנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם כל הפרטים, אז מה יהיה? אנחנו נקבל קורונה. הקורונה מראה לך את הפרטים. היא מפרידה. מפרידה, מפרידה. עכשיו, התפקיד שלנו זה לקחת את כל הפרטים ולחבר אותם. ואם אנחנו נחבר אותם, אנחנו נראה את התמונה האחדה. וזה שיש ריבוי פרטים, להפך, זה טוב. כי לפעמים רואים, מה? כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה דברים. זה בדיוק הרעיון. כי ככה אתה יכול להגיע לתמונה האחדה ביותר, לתובנה העמוקה ביותר. זאת אומרת שהמסקנה של הדברים היא, כשאנחנו מסתכלים על השבת, גם בשבת יש מלאכות אסורות, והמלאכות האלה מחוזרות לתת הלכות ותת מלאכות ותת זה ומלא מלא דברים. אבל רק ככה אתה מתחיל לקבל את התמונה. זאת אומרת, ככל שאתה לומד יותר, אתה יודע יותר. ואתה גם מבין כמה שאתה מצד אחד יודע יותר, מצד שני כמה שאתה יודע פחות. זאת אומרת, זה היופי כאן. כי אתה לא מגיע כך לגאווה. כי כשאתה קולט, באמת, שאתה הולך בדרך האמת, אתה מבין כמה שאתה כלום. מה אומר משה רבינו ואהרון, מה הם אומרים? פעמיים אומרים את זה בפרשת המן. ונחנו מה?
ונחנו מה?
כן, מה אנחנו?
מה אנחנו?
ונחנו מה? מה אנחנו? אנחנו כלום. כלום אנחנו. משה רבינו. לא קם בישראל כמו שעוד. אבל זה פתאום, שלמה המלך, איך כן אוויר חוקה ממני? מה אנחנו צריכים יותר מזה? בשביל לדעת ולהבין כמה שאנחנו לא מבינים. אמרתי, בזמור שיר השבת יש,
ומה?
איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת.
אוקיי,
כן, במזמור שיר לא שבת. מה זה בער? בער, בער, בלשון הקודש, הרבה פעמים בער מופיע כמו בעירו, זה הבהמה שלו. אז בער זה מלשון בהמה, וכסיל, מה זה כסיל? כסיל זה אחד שחושב שיודע הכל. אז מה הוא אומר לך? כאן אומר לך מזמור לשון השבת.
כסיל, מה? מסכת?
כסיל, כסיל, כסיל.
כסיל?
כסיל הוא כסיל. מה זה כסיל? טיפש, כן?
טיפש, כן.
אבל זה לא טיפש במה שאנחנו חושבים. זה כסיל, זה לא טיפש. כסיל זה אחד שחושב שיודע הכל. אז אתה לא יכול ללמד אותו כלום. אז איש בער לא ידע, מישהו בהמי, שהבהמיות שולטת בו, הוא לא יבין מה זה שבת, הוא לא יבין מה זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. וכסיל, שיסתכל על העולם, הוא חושב שיודע את הכל. הוא, גם הוא לא יסתחבר, כי הוא חושב שיודע את הכל, אין לך מה ללמד אותו. וזה בעצם מה שאמרנו כאן, כמו שהוא אומר, זה העניין של חיבור של הרגש והידע ביחד. של הדעת שבעצם יש מה שנקרא זכר ונקבה. מה אמרנו? ידיעה והרגשה, שזה בעצם מוח ולב. וכאשר אנחנו מסתכלים מוח ולב, זה גם מתחבר לעניין של גאווה ואנוכיות. והאדם צריך בעצם להתעלות מעל הדברים האלה, מעל הגאווה והאנוכיות. ולרגע שהוא מתעלה מעל הדברים האלה, אז זה בעצם הוא מתעלה מעל הבהמה. כמו אומרים, ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. אפילו השור יודע מי הבעל הבית שלו, והחמור יודע מי נותן לו לאכול. זה ההשוואה בין שור וחמור. זה ההשוואה בין גאווה לאנוכיות. שנזכה באמת לחבר את הדברים ולהבין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל דבר יש לו סיבה. אז אנחנו נשתדל לא להתייחס לחיצוניות של הדברים, אלא לפנימיות של הדברים. לא סתם הלך משה רבנו ושבר את הלוחות. זה היה גם טיפול באלם, וגם התובנה שאתה לא עובד את החיצוניות, אתה עובד את הפנימיות. ואוי ואבוי אם אנחנו נתחיל לעבוד את החיצוניות. אנחנו נגיע רוק מצד שני, אי אפשר להפריד אותם. צריך לחבר את הרוחניות והגשמיות ביחד.